אז אנחנו עכשיו נעבור לקטעים מן המקורות בנושא ימי בין המצרים. נתחיל, זה לא ברבש, זה קטעים נבהרים מן המקורות, זה יהיו על המסכים. נתחיל בציטוט מספר 22.
זה לא עבירה אם אנחנו נעבור שוב.
ציטוט מספר 22 מתוך דבריו של בעל הסולם בפרי החם שיחות קודש. שמעתי ממורי, כשנחרב הבית, מיד אמר רבי עקיבא לתלמידיו, נחרב הבית, בלשון של מה הוא בכך, גשו ונלמד. ולעניות דעתי, נראה הפירוש של הדברים הקדושים האלה. דהנה הקדוש הזה, רבי עקיבא, היה תמיד מורה את תלמידיו, אשריכם ישראל, לפני מי אתם מתהרין וכו'. אבל לא שימשו כל צורכן בעניין הזה. ומתו בימי הספירה וכו'. עד שבא רבי עקיבא אצל רבותינו שבדרום ולימד להם. ואז שמעו בעצמם, דהיינו שראו בעיניהם למי הם מתהרים את עצמם, ומי מתהר אותם. וזה פירוש, כשנהרב הבית אמר להם מהו בכך. צא ולמד למי אתם מתהרים ומי מתהר אתכם. שאלו הדברים צריכים עיון גדול, לכן אין לכם עתה רק להצליל דעתכם ללימוד הזה.
שעל ידי הלימוד אנחנו שוב, נו, ועבודה סביב זה, מושכים המאור מחזיר למוטב, מסדים את עצמנו, וכך ממלאים את הכלים שלנו בחזרה עם מאור הדביקות, שזה נקרא בית המקדש. ברור? שאלות? אז מה זה נקרא בית המקדש? קדימה. סדנה.
הרצון הפנימי ביותר שאנחנו מגלים בחיבור בינינו ומזמינים את הבורא לשם.
בית המקדש אנחנו בונים בינינו, בחיבור בין נקודות שבלב כדי לגלות בינינו את הבורא.
כן, זו אותה סיריה שאנחנו ככה כל פעם מייצבים, שבה אפשר לגלות את תכונת ההשפעה. מה שאי אפשר, שזה הפוך ממה שקיים היום.
שאותה מגלים בינינו מתוך זה שפונים למטרה אחת, לאותו כוח שיחבר בינינו, שיבנה בנו כוח של השפעה, של אהבה, של יחסים טובים בינינו.
כן, זה הבית שלנו. זה אותו הכלי המשותף שאנחנו בונים, שבו מתגלה אותו קודש, אותה תכונת ההשפעה.
רצון משותף. של כולנו, רצון אחד לדבקות.
הרצון שאנחנו מבדילים אותו מחול לקודש, מייחדים את זה בעצם לבורא.
אז מה זה נקרא שנחרב בית המקדש?
שהיינו בדביקות עם הבורא והיינו בהשפעה הדדית בדיבור הדדי וזה נחרב, נפלנו ממצב הזה.
כשהקשר שלנו אנחנו כבר לא מסוגלים להחזיק בו באותה צורת אהבה ולכן גם כן היחס של השפעה אחד לשני גם כן נעלם.
כשאנחנו רוצים להרגיש את היחס הזה בדעת אנחנו לא מוכנים להתעלות מעל הרגש והשכל שלנו ולבקש משהו יותר נעלה.
כשכל אחד, יותר נכון אני, מתחיל לדאוג רק לעצמי ומתחיל להתענג, מתחיל לחיות בתוך הכוונה על מנת לקבל ולזנוח לגמרי את אהבת החברים.
אז על מה אנחנו צריכים להצטער היום כי להיות ב... באבל, כן. על בית המקדש, על מה להצטער?
להצטער על זה שהקשר בינינו נשבר, שאנחנו רוצים כל אחד אולי להגיע לדבקות בבורא, אבל שכחנו שזה רק דרך החברים, רק דרך אהבת החברים. שזה באמת להיות בעל מנת להשפיע, ולא כל אחד דבקות לעצמו. זה הצער.
צריכים להצטער על זה שאנחנו לא שמחים בכל ההזדמנויות שהבורא נותן לנו.
צריכים להצטער שעדיין לא הגענו למצב הדבקות, שהיו יכולים להגיע אולי עוד רגע לפני, ושיכולים להגיע עכשיו.
קטע הבא, מספר 23, מתוך שפת אמת, ספר בראשית, פרשת נועה. באמת, כוח האחדות גדול מאוד לעורר כוח השורש מן השמיים, אך שצריך להיות לשם שמיים, וזה נמצא רק בבני ישראל. שהרי דור הפלגה התאספו כולם ולא עלתה בידם, רק לבני ישראל, חלק השם עמו, ניתן כוח האחדות. ובבני ישראל נתקיים אחר כך בבניין המקדש. כי בית המקדש לא היה בניין עצים ואבנים בלבד, רק שעל ידי התחברות בני ישראל, שכל איש ישראל יש בו איזה חלק, וכמו שכתוב בונה בשמיים מעלותיו ואגודתו על ארץ, וכתוב ירושלים הבנויה כעיר שהוברה ליהדיו, עיר שהיא עושה כל ישראל לחברים. ונעשה בניין למטה על ידי נפשות בני ישראל, ועל ידי בניין המקדש נתעלו להיות דבקות לנפשות בני ישראל בעולם העליון, כמו שכתוב ששם עלו, והרי זה ממש כמה אמר נבנה עיר וראשו בשמיים, רק על ידי שהיה לשם שמיים נתקיים בידם.
אז מה ההבדל בין מגדל בבל ומגדל השם בירושלים? שאלה, מה ההבדל בין מגדל בבל ובית המקדש?
הכל מתחיל בעצם המניע לכוח של האחדות בינינו. מהו המניע? האם המניע הוא אגואיסטי, או המניע הוא להידבק ולהגיע לתכונת ההשפעה?
כן, למי אנחנו רוצים לעשות נחת רוח בזה שאנחנו מתחברים, לבורא או לאגו שלנו?
כן, מגדל בבל נבנה על הכוונה מעט לקבל, ומגדל השם בכוונה מעט להשפיע על הבורא.
על פניו, בונים מגדל, רוצים להגיע לדבקות, רוצים להגיע למטרה. ההבדל זה בשביל מה? או שאני רוצה על מנת להשפיע, או שאני רוצה לעצמי. את זה לא רואים בחוץ. אז זה ההבדל.
מגדל בבל זה להשתמש בבורא למען הרצון לקבל שלי, ובית המקדש להקריב את הרצון למען הבורא.
מגדל בבל היה נבנה כדי לבלוע את
קטע הבא, 24, מתוך שם משמואל על פרשת ויקהל. כאשר תשוב אחדות ישראל לקדמותה, לא יהיה לשטן עוד שום מקום להכניס בהן טעות וכוחות חיצוניים. כי כאשר הם כאיש אחד בלב אחד, הם כחומה בצורה בפני כוחות הרע. שוב, 24. כאשר תשוב אחדות ישראל לקדמותה, לא יהיה לשטן עוד שום מקום להכניס בהן טעות וכוחות חיצונים. כי כאשר הם כאיש אחד בלב אחד, הם כחומה בצורה בפני כוחות הרע.
אז מה היה החומה סביב בית המקדש? ממה נבנית? חומה סביב בית המקדש.
על ידי יחס של ערבות בינינו, על ידי זה שאנחנו נחזור להיות כאיש אחד בלב אחד, וככה ניצור את אותה חומה, את אותו הגנה בפני ההתקפות של הרצון לקבל.
כן, מתוך שיש לנו גדלות השם, אז החומה זה הפעולה, יוצא הפועל של הגדלות הזאת שאנחנו רוצים לגלות אותה בפועל בתוך החיבור בינינו, ביחס הפנימי של אחד לשני.
זה אותה הדאגה הזאת כלפי החברים. כל לבנה ולבנה בחומה הזאת, זה עוד בקשה עבור החברים שיגיעו לגילוי בורא.
איזה עבודה יש בינינו להיות כשומרי חומה ועבודה בבית המקדש שבתוך החומה, בבית המקדש עצמו? מה ההבדל בעבודות? כתוב, כאשר יש לנו שם פסוק? אז איפה הוא?
קטע 24, לשים על המסך בבקשה.
אתם רואים? כאשר תשוב אחדות ישראל לקדמותה, לא יהיה שטן עוד שום מקום להכניס בהתנאות וכוחות חיצוניים, כי כאשר הם כאיש אחד בלב אחד, הם כוחות
כחומה
בצורה בפני כוחות הרע. זאת אומרת, חומה היא נבנית מהלבבות גם כן, אבל כלפי הפרעות מבחוץ. ובית המקדש נבנה כבר, כי הוא כבר קודש, כי הוא כבר על מנת להשפיע ביניהם בעבודה פנימית. ויש עוד בפנים, 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 עוד ועוד ועוד, אבל כולם כבר לכיוון פנימה. זה הבדל בעבודה בשומרי חומה ובין עובדי בית המקדש. הלאה.
קטע מספר 25, מתוך דבריו של המהר"ל בחידושי אגדות על גיטין, נ"ה עמוד ב', ראוי שיהיה בית המקדש שלמות כל העולם, ולא לישראל בלבד. ולפיכך אמרה התורה לקבל קורבנות מן הגויים. ואם היו האומות מתנגדים אל בית המקדש, לא היה יכול לעמוד אף שעה אחת בשעה שהאומות מושלים, שהיו מחריבים אותו. לכך, אף כי האומות מתנגדים לישראל, לא חרב בית המקדש, לפי שיש במקדש צד בחינה, אשר בית המקדש הוא שלמות כל העולם, אף לאומות. ולכך לא נחרב על ידי אומות, אלא רק על ידי שנאת חינם ומחלוקת שנחלקו ישראל.
יפה, אה? זאת אומרת ש... מה זאת אומרת? שאפשר לאומות העולם גם כן להגיע לבית המקדש ולהשתתף במה שקורה שם. ובמקרה הזה הם יותר קדושים, יותר קרובים לבורא מאשר ישראל, שכמו שהוא אומר, אם נמצאים הם בשנאת חינם ומחלוקת. כן? זאת אומרת, מי יותר קרוב לבורא? אם כך, אותם אומות העולם שאומנם ששונים, אבל גם כן רוצים להיות בפנים. מה שאם כן ישראל, שנמצאים במחלוקת ובשנאת חינם, יותר רחוקים מהבורא. איך זה אצלנו, בתוך כל אחד ואחד, בעבודה הפנימית? בבקשה. מה זה נקרא ישראל ואומות העולם בנו, ואיך אנחנו צריכים לסדר אותם, שכולם יהיו שייכים לעבודת השם. בבקשה.
ישראל, זה הכוונה שלנו. כוונה לחיבור, כוונה למטרת הבריאה. אומות העולם זה הרצונות אולי הפשוטים, האגואיסטים יותר, ולכן דווקא מה שקובע בעבודה שלנו זה העבודה שלנו על ישראל. ואם זה נשבר, אז אנחנו מתרחקים.
כן, הרצונות הפנימיים באדם זה כמו ההשתקפות בחיצוניות, הרצונות של ישראל לחיבור, לעומת רצונות של אומות העולם, שזה רצונות אגואיסטיים.
כל דבר מתחלק לפנימי וחיצון, ומהשילוב ביניהם בעצם בונים את היחס לבורא.
ישראל זה הרצון שמתחבר עם החברים כדי לגלות את הבורא, וכל הרצונות שנגד זה, ששוללים את הבורא, נותנים לבדו, זה אומות העולם, וכל הזמן מלחמה ביניהם.
וטוב שיש את המלחמה הזאת, כי המלחמה הזאת היא זאת שמבליטה ומאתרת לנו כל פעם מחדש את הרצון הזה של ישראל, ואפילו עכשיו בסדנה. כל פעם שהראש הולך למקום אחר, או יש איזושהי מחשבות של דברים אחרים, זה בדיוק מזכיר לנו שאנחנו חייבים להתאמץ עכשיו בחיבור, ולהתאמץ לבנות בינינו את החומה הזאת, כדי שבאמת נוכל לעשות את אותה עבודה פנימית, כדי שבאמת נוכל להיות ביחס של השפעה אחד לשני.
כן, אומות העולם שבאנו, זה כל המחשבות שיש לי כנגד החברים, שהם למעשה הבורא נתן לי אותם, בשביל שאני אוכל להתקדם לקשר.
כן, וכל מה שחשוב זה ישראל שבאנו. צריך, האומות העולם הכל בסדר איתם. זאת אומרת, יש להם רצונות לקבל מופעלים, ומה שחשוב שאנחנו כל פעם נפעיל רק את הכוונה על מנת להשפיע, שנשתדל כל הזמן לחפש את הנקודת חיבור, את הבורא בינינו. אז הכל יתאזן.
מה שיותר קרוב למטרה, או להביא אותנו למטרה, הוא בפוטנציה גם אם הוא מתקלקל, להרחיק אותנו יותר. רצונות אומות העולם, הם יכולים לבוא אולי לדבקות בבורא, הגוף מסכים אולי לעבודה שלא לשמה. אבל ברגע שעובדים על הכוונה, ופה יש קלקול, אז שוב פעם, זה מה שמרחיק.
וגם כמו שלמדנו בשיעור הראשון, בשעה הראשונה, קודם גם את הרצונות.
איך אנחנו, על ידי סדר הפנימי שלנו, כן? שמתחלקים גם שם לאומות העולם וישראל ובכל מיני עוד חלקים, קובעים סדר בכל האנושות. איך אנחנו, בחלוקה הפנימית שלנו, קובעים חלוקה בכל האנושות. כמו שאנחנו לומדים מהקדמה לספר הזוהר. כן, בבקשה.
המציאות זה השתקפות של הרצונות הפנימיים בנו. אז בזה שמעלים פנימיות בנו, חשיבות הבורא, חשיבות החיבור, אנחנו גם משפיעים את זה החוצה, על ההשתקפות שאנחנו רואים בעולם החיצוני. ושקורה ההפך עם הרצונות של אומות העולם, אז גם רואים אותם מתגברים על פני ישראל.
החומר של הבריאה בנוי לפי תבנית של הוויה, ולחלק של ישראל יש תפקיד בעצם של צינור שמחבר לאור. ברגע שהאור נוגע בחומר הוא מתחיל לסדר אותו. זהו, זה כאילו ישראל אמורים להעביר את האור ולהתחיל לסדר את הכל לפי הוויה, שזה הבסיס של החומר.
אנחנו מהלבבות שלנו בונים חומה שמאפשרת לנקודות שבלב שלנו להתחבר ולהגיע לדבקות בבורא. ובמבנה הזה שהוא בית המקדש אנחנו מעבירים אור וסדר לכל העולם.
ואם אנחנו בונים את הקשר הנכון ואת היחס הנכון, אז מפנימיות יש העתקה בצורה ישירה לחיצוניות. אז אנחנו משפיעים בפועל גם על העולם, תפיסת המציאות שלנו, זה אחד לאחד.
כן, אז המפתח זה באמת לסדר את ה... להסדר ולהתרכז בדברים החשובים באמת, שזה היחסים בינינו. ואז מתוך זה כבר שאר העולם יסתדר.
כמו שבעל הסולם כותב בסוף הקדמה לספר הזוהר, שכל המציאות מחולקת לפנימיות וחיצוניות, וישראל זה הפסגה של האנושות מהבחינה הרוחנית, עד כמה שאנחנו נעשה מאמץ לחיבור בינינו, אז ישפיע על כל המערכת.
כן, אנחנו אדם אחד, הכל זה השתקפות של האדם האחד הזה, ואם האדם האחד הזה מעלה ערך רוחני, חיבור בינינו להגיע לתכונת ההשפעה, אז גם בחוצניות זה יתראה ככה.
כן, וזה בדיוק הבחירה החופשית שיש לנו, ולא לאנשים אחרים, שבגלל שיש לנו נקודה שבלב, אנחנו יכולים להשפיע על כל המציאות גם הסובבת אותנו.
אנחנו, חלק הישראל, בונים בעצם את הפילטר שיכול להעביר אור. האור לא יכול להיכנס ישירות. חייב לעבור דרך פילטר מותאם.
בדיוק, איך שאנחנו מסדרים את עצמנו, כך אנחנו מסדרים כל העולם. הישראל הוא למעלה, הרצון לקבל למטה.
אנחנו נעבור לחלק הבא של השיעור.